שלום לכולם, קיץ טוב, השבת, שבת, תזריע מצורע. זאת אומרת, שתי פרשות קשות, ארוכות, ושתיים. כלומר, עשו את הדברים הקשים והארוכים מהר בשבת אחת. טוב, מה נעשה? זה המנהג של עם ישראל. אז בואו נקרא את תחילת פרשת תזריע. פרשת תזריע מצורע מחולק לשלושה חלקים. הצמד הזה, תזריע מצורע, מחולק לשלושה חלקים. בתחילה עוסקים בטומאת יולדת. חלק א', חלק ב', טומאת הצרעת על כל חלקיה. נגעי הגוף, נגעי הבגד ונגעי הבתים. ובתווך, בתוך כל סיפור הנגעים, גם סיפור הטהרה. כל זה חלק ב', זה החלק הארוך. תן לו. החלק השלישי, טומאות היוצאות מהאדם, הפרשות שיוצאות מהאדם. בעצם זה שתיים שהם ארבע, שתיים בזכר, שתיים בנקבה. בזכר זיווה ושכבת זרע, בנקבה נידה וזרה. אז בעצם יוצא שהפרשה מחולקת בצורה מעניינת, כמו סנדוויץ'. טומאת יולדת וטומאות היוצאות מהאדם זה די דומה, כי גם טומאת יולדת מדברת על אדם שיוצא ליולדת בשעת הלידה. אז יש לנו בעצם טומאות של הפרשות בתחילת הפרשות האלה, תזריע מצורע. טומאות של הפרשות בסוף, זה החלקים הקצרים. זה תחילת תזריע בסוף מצורע. ובתווך, פסוקים רבים וארוכים, טומאת הצרעת. אז היום נדבר על הטומאה הראשונה, טומאת היולדת. להיות טמא זה לא דבר שאסור. אדם יכול להיות טמא, אבל מי שטמא לא יכול להיות קרוב אל הקודש. יש אומרים, יש פרשנים שרוצים להגיד שלפי פשוטו של מקרא, לעם ישראל היה אסור להיות טמאים במדבר, כי כל הזמן הם היו נמצאים במצב של קרבה אל הקודש. זה כמו אדם שחי במקדש, אז אסור להיות טמא. כמו שראינו שכהנים עד היום, אסור להם להיות מהם מתים. בעצם זה האיסור היחידי שיש היום. אסור לכהן להיות טמא מת, ולכן כהנים לא נכנסים לבית הקברות. לא משתתפים בהלוויה והולכים ונושאים את המיטה של המת. חוץ מאמת לאמת. אז בעצם יש כאן דבר מעניין. שהוא מצב שלילי, להיות טמא זה חיובי או שלילי? מצב חיובי או שלילי?
שלילי.
למה שילוב?
אמרתי, מצד אחד אתה כנראה סיימת את זה שלך.
לא, להיות טמא, לא מת.
טמא.
לא, להיות טמא.
אז נוכל להיכנס לאנשהו
אתה חסר. זה מצב לא טוב, להיות טמא. שבת שעברה למדנו על מאכלות אסורים. מה נאמר על מאכלות אסורים שחלקם? נאמר שהם מטמאים. אל תטמאו בהם. זאת אומרת, זה ביטוי שלילי, להיות טמא. אבל מצד שני, אין איסור להיות טמא. אלא אומרים לך, אם אתה טמא, אתה לא יכול להיכנס למקדש. אתה לא יכול לאכול בשר קודשים. משל, מה הדבר דומה? יש דברים, לא משל, אני מסביר את זה. יש דברים שהם אסורים, כי הם לא מוסריים. אסור לגנוב. ועוד הרבה דברים שאסור לעשות. יש דברים שאומרים לך, תשמע, זה מותר. אבל אם אתה עושה אותם, אתה רחוק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה כנראה משהו יותר עדין מבחינת האיסור, הבעייתיות שלו. אבל אז כמו שאני אגיד לך, תשמע, אם אתה עושה את זה, אתה בחור טוב. יכול להיות שאתה לא בחור טוב. אבל אתה כנראה לא יכול להיות נביא. אז מה זה גורם לך? אז אני לא רוצה לעשות, חס וחלילה, אם אני לא יכול להיות נביא, אין לי מה לעשות בעולם הזה. יש טעם להיות פה ולא להיות נביאים? יש טעם? אין טעם. יש טעם לחיות בעולם הזה בלי להתקרב אל השם? יש טעם להיות פה ולא להיות בירושלים, בבית המקדש? אין טעם. זה טעם החיים. נטלת לי את טעם החיים. אז אני קצת רציתי להמחיש לכם שאסור לחלל שבת, אסור לרצוח. אפשר להיות תמה, אבל מי שתמה לא יכול להגיע אל השם. יש דברים כאלה, זאת אומרת, זה כאילו רמה יותר גבוהה של, כאילו מדברו איתנו בשפה יותר גבוהה. זה מותר. אבל אם אתה נמצא בזה, אז אתה לא יכול להיות קרוב אל המקום הנשגב של החיים. בסדר? הערה כללית, הבנתם את הנקודה ש... אבל יהיו עוד הרבה שאלות לטומאה. בואו נתחיל את הפרשה. בואו נקרא אותה קודם כל. אז אני פותח פרשת עזריע וקורא את הפסוקים של הפרשייה הראשונה של טומאת יולדת. אני אדבר, מי הכין לי את זה? אתה? תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המים מצוינים. רואים שהם באו מהברז. טוב. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר בני ישראל לאמור. אישה כי תזריע וילדה זכר. כלומר, אישה כי תקלוט זרע, ואז מה יקרה? יעברו עליה 9 חודשי הריון וילדה זכר. ותמאה 7 ימים, כי ימי נידת דבותה נטמא. אז 7 ימים יטמאה. וביום השמיני ימול בשר עורלתו. צוות פרית מילה. ו30 יום ו3 ימים, שהיום השמיני הוא חלק מהם, כן? תשב בדמי טהורה. כלומר, תשב, הכוונה תתעכב, כאשר היא נמצאת בתוך דמים של טוהר. מה זאת אומרת, תתעכב? תשב, אל תזוז. תשב, תתעכב. זאת אומרת, בכל קודש לא תיגע, ועל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהורה. זאת אומרת שיש כאן תיאור של 40 יום, שמתחלקים בשני חלקים. 7 ימים כתוב שהיא טמאה. אחר כך כתוב שעוד 33 ימים, עד שמגיעים ליום ה-40, היא, אמרנו, היא כבר לא טמאה, כי כבר נגמר היום השביעי, אבל היא עדיין מעוקבת, תשב, בדמים של טהרה, אבל היא עדיין לא יכולה להגיע למקדש. אם כן, יש כאן 3 תקופות. תקופה ראשונה היא טמאה. מה זאת אומרת היא טמאה? אבל אמרת, גם אחר כך היא טמאה. לא, אז אני אסביר לכם. תקופה ראשונה היא טמאה בטומאה חמורה. שהיא לא יכולה לא להיות ביחסי אישות עם בעלה, אהוב ליבה, חברה הטוב. כלומר, היא בעצם רחוקה מבעלה. ביום השביעי היא הופכת להיות טהורה. אני חושב שהיא טובלת. היא הופכת להיות, כאילו, זה כתוב מפורש, אבל נדמה לי, היא הופכת להיות טהורה לבעלה, אבל היא עדיין לא יכולה להגיע למקדש. ולכן היא עדיין כזה חצי טמאה. וזה עד מלות ימי טהורה, עד סוף ה-40 יום. עד כאן אישה שילדה זכר. ואם נקבה תלד? קורה. לפעמים יולדים זכר, לפעמים יולדים נקבה. כן. ואם נקבה תלד, ותמאה 2 כנידתה. 60 יום ו-6 ימים זה 7 דמי טהורה. אותו מודל, אבל כפול. בדיוק. אותו מודל, אבל כפול.
סיבה למה?
בטח שיש סיבה. מה, חשבת שאין סיבה? אם אתה חושב שאין סיבה, אז תסגור את התנ"ך. מה אתה צריך כל דברים כאלו משונים? אבל ברור שיש סיבה עמוקה. וזו השאלה שאני רוצה לשאול. מה הסיבה העמוקה? בסדר? שאלה מצוינת. כלומר, זה דבר כל כך מופלא. מעניין מה זה. אם זה נקבה, אז פתאום הכל מתארך. 2 במקום שבוע היא אסורה לבעלה. ובתום השבועיים, זאת אומרת אחרי 14 יום, אז היא, כמו שאמרתי לכם, נדמה לי, שהיא הולכת למקווה, והיא תהיה עוד תאורה לבעלה, אבל עדיין היא מעוקבת מלהגיע למקדש עד יום ה-80, עוד 66 יום. מדהים. עכשיו, שלב הבא. ובמלות ימי תאורה לבן, אחרי 40 יום, או לבת, אחרי 80 יום, אז היא מגיעה למקדש. איזה יופי. עולים לירושלים, תביא כבש בין שנתו לעולה. הולכים, קונים כבש. תלה. בין שנה, בתום, בין שנה. והוא יהיה קורבן עולה. ועוד קורבן. בין יונה אותו לחטאת. קורבן של ציפור. איזה סוג ציפור? יש רק ציפור אחת שמים את הקורבן. יונים. אבל יונים יש שני חלק. יש יונה ויש תור. אם היא מביאה יונה, אז היא צריך להיות יונה בוגרת. סליחה, אפרוח של יונה. ואם היא מביאה תור, זה תור בוגר. בין יונה או תור. תמיד. בסדר, לא פשוט התורה. כן.
אם יש תאומים, בן ובת, מה עושים?
אז אני לא זוכר. שאלה מצוינת. השאלה השנייה שלך מצוינת היום. אני בטוח שיש לזה משניות מפורשות כזה, אני. שאלה קלאסית. היא בטוח צריכה לחכות עד יום ה-80, כי בכלל מתי היא מנה. ואני חושב שהיא מביאה הכל כפול. כל הדינים כפולים. כמדומני. דרך אגב, איזה מסכת בש"ס עוסקת בקורבן יולדת ויולדת? קינים. קינים לא בכף, שזה משהו שיש בשערות, אלא קינים בקוף. זה מסכת מסובכת. קצרה ומסובכת. אז ובמלות ימי תאורה לבן ולבת, תביא כבש ואחד יולה, ובן יונה אותו לחטאת. ואת זה היא תביא אל פתח אוהל מועד אל הכהן, כלומר אל העזרה, אל החצר של המקדש. והקריבו לפני השם, וכיפר עליה, וטהרה מהטומאה שיצא ממקור דמיה. זאת תורת היולדת, לזכר או לנקבה. בסוגריה מוסיפה התורה, ואם לא תמצא ידה די שא, כלומר שהיא ענייה, אז אנחנו נעשה את שני הקורבנות, לא מכבש וציפור, אלא משני ציפורים. ולקחה שתי תורים, ושני בני עונה. אחד לעולה, ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהר. והשאלה הגדולה שנשארת כאן, היא השאלה שלך. ועוד שאלה אחת. לא רק מה ההבדל בין בן לבת. זה קצת מוזר שאישה שיולדת צריכה, קודם כל להגדיר שהיא טמאה. אמרנו שטומאה זה דבר שלילי, ולכאורה, סתם, זה דבר שקרה לה. זה לא דבר שהיא אשמה בו, אבל יתרה מכך. מה פתאום אישה צריכה להביא קורבן חטאת אחרי שהיא ילדה? והרי היא עשתה מצווה. אישה נכנסה להיריון, רצתה להשתתף עם הקדוש ברוך הוא ביצירה, להביא חיים לעולם. בעזרת השם, אחד מפלאי מדינת ישראל זה שזאת מדינה מערבית, מודרנית, ליברלית, על אף ההפיכה המשפטית, היא עדיין מדינה ליברלית, חופשית ומתקדמת. מאידך, אחוז הילודה של אנשים הוא שלא כמו המדינות המערביות, אלא למשפחה מצויה בישראל יש 3-4 ילדים. הדבר הוא לפלא. הרי, בקיצור, ללדת ילדים זה נתפס אצלנו כך. מה זה נתפס? זה מצווה גדולה וחשובה. זה עניין גדול. מה פתאום היא צריכה להדיא קורבן חטאת?
אולי זה בגלל חווה של החטא שלה, ואז היא מכפרת לה על החטא?
נכון. למה אני צריכה לכפר על החטא של חווה? מה הקשר של השחטא של חווה? חז"ל מדברים על זה. בצרת על דיבנים. צריך להיכנס לזה. יפה. אבל בואו נראה... אני רוצה להדגיש את הדיון הזה, שיש מנהג של נשים יולדות שמברכות ברכת הגומל. ברוך אתה השם, אני כן עזרם, הגומל לחייבים טובות, שגמלנו כל טוב. הרב קפח אומר שבתימן לא נהגו. הוא מתרעם על כך. הוא אומר שאישה תמר הגומה לחייבים טובות. כאילו עשיתי חטא. צריכים לקבל ממך ברכה. שמסרת את נפשך. והסתכנת, כי כל ההיריון הוא סיכונים. וכולי. למען הבאת חיים חדשים. לעולם, כל שכן לעם ישראל. למה שאישה תברך את זה? בתימן לא ברכו אחרת הגומל לנשים יולדות. בסדר? אז אם אתם רואים את המניעה, תגידו לה לא לברך. בסדר? אוקיי, או שהיא תהיה אשכנזיה שנשואה לתימני. אם אתה רוצה להתחיל עם אשכנזיה, גם אתה יכול להגיד לה, כי יכול להגיד לה שהולכים לפי הגבר. אז, אז, אז רואים שאז, כן, אז הרב קפח בעצם שואל את השאלה שלנו, כביכול. אז חז"ל אומרים דבר מעניין, שמרמז למה שאמרת. חז"ל אומרים, שנשים נשבעות בלידה הראשונה שלהם, וגם בשנייה, גם בשלישית. שהן לא רוצות, אני נשבעת שאני לא מוכנה להיכנס להיריון עוד פעם. האיש שלי הוא מה שנקרא חכם שבחכמים, גבר שבגברים. החלק שלו היה חלק קצר, קטן, נעים ושלב. ואחר כך הוא השאיר אותי 9 חודשים קשים שבסדר, בסדר. אבל עכשיו בלידה, אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה. ואני הולכת, ועכשיו אני מתחילה להרגיש את הכאבים של הצירים, ואת כאבים של כל הקיבוצי שירים. זה עינוי. והיא זועקת בחבליה, אישה הזועקת בצירה, ותוך כדי הכאב והסבל, בעצם תלדי בנים, היא אומרת, אני לא מוכנה יותר להיכנס להיריון, אני נשבעת. ואחר כך התינוק יוצא, ואחרי יום היא שכחה את כל הכאבים האלה, ואחר כך היא כוח שמחה לגדל אותו, ואחרי שגדל בשנה, היא אומרת, אני רוצה עוד אחד כזה. והיא שכחה את שבועתה. ואז בעצם אישה צריכה לחפר על שבועת השקר והשווא שהיא נשבעה. א', לא כל השבועות תראים, ב', מי משהו יתיר, ג', זה אגדה. שפירושה, לא כל שעה נשבעת, כן? אז מה הפשט שעומד אחרי זה? אלא הפשט הוא שבתוך הסיפור הכל כך משמח של לידה, של הבאת חיים לעולם, בתוך הסיפור הנהדר הזה, יש כאן זיכרון לסיפור אחר. יש כאן זיכרון לסיפור אחר. יש כאן זיכרון לכללה הזאת. בעצם אנחנו יודעים שאם לא היה חטא אדם הראשון, חטא אדם הראשון זה שם כללי, זה חטאו של אדם וחווה, חטא אדם הראשון. אם לא היה חטא אדם הראשון, אז לא היה בעצם תלדי בנים. אז הלידה הייתה כמו שתרנגולת מטילה ביצה. חז"ל אומרים שגם זה יחזור. כתוב, שאני, כן. זאת אומרת, משהו שהמעבר בין הרחם לבין החיים הגלויים בעולם הזה היה צריך להיות יותר כליל, נעים, שלב. ואילו הכאב, מה הכי מבטא את הכאב? הדמים הרבים, כשאישה יולדת יוצאים המון דמים, כי כל הפתח שלה נפתח, ונקראים כלי דם, ו... הדם הזה, והכאב הזה, והבכי, והצער, והצעקה של היולדת, הם מזכירים לנו את בעצב תלדי בנים, את הרבה הרבה עצבונך והריונך בעצב תלדי בנים. ואת נמצאת בתוך אקלים ששמו טומאה, ואת צריכה לחפר. לא, זה לא שאת אשמה, ברור שאת לא אשמה, את עשית מצווה. אבל את עכשיו כביכול משתקף במצבך מצבה של המציאות. את בעצם כביכול נציגה של המציאות השבורה. ולכן את צריכה להתאר מזה, לחפר. בעצם את משמשת נציג של המציאות לחפר על המציאות. זה לא שאת אשמה ואת חוטאת ואת זה. אלא את בעצם, כן, קורבן חטאת בספר ויקרא, לא בא על חטאים אישיים שאדם חוטא. יש כזה אחד, יש כזה סוג. זה פרשת ויקרא. הרבים מקורבנות החטאת בספר ויקרא באים על תומעות. מדוע? כי התומעה משקפת מצב לא שלם של העולם. כרגע המצב הלא שלם של העולם משתקף דרכך. יפה. אם נכונים הדברים, וזה מה שחזר רצו להגיד, שהיא נשבעת, וזה הכוונה, רצו להגיד. ואם נכונים הדברים, אז כנראה שהתיקון, שהתהליך הזה שלה, שימו לב לתהליך שלה, שהיא תמאה לבעלה, וניתרת לבעלה, עדיין תמאה מלהגיע למקדש, ואז היא מגיעה למקדש אחרי שתביא קורבנות. התהליך הזה הוא כנראה מרמז את תהליך של תיקון עולם. כי אם את מייצגת את הנפילה של העולם, כלומר, המציאות של הלידה שלך, חבלי הלידה, הדם והכאב, הם מייצגים את השבירה, את השבירה של העולם, אז כנראה שהתהליך שלך מרמז לתיקון של העולם. עכשיו בואו נתבונן. אתם מכירים את מצוות ספירת העומר? בטח. אתם יודעים שספירת העומר חלה תמיד בספר ויקרא. אתם יודעים שספר ויקרא זה ספר שמה אפשר, מה אפשר להגיד לספר ויקרא שהוא מאוד אוהב? ספירות. ספר הספירות, ספר ויקרא. הוא מת על ספירות. כל כולו מלא ספירות. ספירת היובל וספירת התיאורים לטהרתם. כל הזמן הוא מלא ספירות. ותמיד תמיד הספירות קשורות לשבע. ספירת העומר יש לה חברים טובים בספר ויקרא. ואני רוצה להראות לכם שגם פה, בפרשייה הקצרה הזאת של פרשת תומת יולדת, יש איזה מין מודל שמזכיר את ספירת העומר. למה? בואו נראה. בעצם יש כאן שלושה שלבים. שלב אחד שהאישה טמאה. שלב שני, שיש להתחלה של התפייסות. היא מתקרבת לאיש שלה. האיש שלה, החבר שלה. אתם יודעים שמבחינת האישה, האיש הוא מייצג, האיש לא רק מייצג את החבר שלה, אלא הוא איש. החבר שלי הוא לא נקבה כמוני, הוא גבר. עוד מעט אנחנו נסביר שכל אישה קשורה יותר לבריאה, וכל גבר קשור יותר לבורא. אנחנו לא פוליטיקלי קורקט. אנחנו מבינים שיש סודות לעולם. בסדר? איש מול אישה זה ארן פין מול מלכות. חסד מול מלכות, או תפארת מול מלכות. איש מבטא את הפוטנציאל האינסופי של השפע האלוקי. כי באיש יש זרע אינסופי. אישה מבטאת את הבריאה, את הכלי שמקבל, את הבפועל. בסדר? זה, יש פה הרבה עוד מה להגיד. אני מרמז. ולכן כשהאישה מתקרבת לבעלה, זה כאילו היא בדרך לקדוש ברוך הוא. היא עוד לא הגיעה למקדש, אבל היא כבר התקרבה לבעלה. לכן אין ביהדות מצב שיש נשים, כבר לא צריך להגיד אנשים ונשים, אזרחים ואזרחיות, חיילים וחיילות, רופאים ורופאות, שולחנים ושולחנות. אין את זה בעברית, זה עיוות חדש. למה? כי זה מציאות אחת. שבה אישה מצטרפת אל האיש, כי יש כאן את, את הזער אנפין ונוקבה. לא מפרידים. מה, מה קצת? קצת מפרידים?
לא, מפחיד, אמרת לא מפחיד.
לא, לא מפרידים.
אה, לא מפרידים.
לא מפרידים.
קמתי מוקדם היום.
לא, זה אני לא מדבר מהו. זה גם קצת מפחיד.
זה הבעיה רות.
וזאת אומרת, כשמתחיל התהליך, יש פה היא יוצאת מהטומאה הגדולה שלה, ועכשיו היא תאורה לבעלה, ותמאה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שבכל ה... בואו נמשיך הלאה בדימויים. בכל התנ״ך, האיש והאישה, זה הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כמו בשיר השירים. אז הנקבה הזאת זה כנסת ישראל. אז כנסת ישראל פה התקרבה לאיזשהו איש, אבל הוא עדיין לא ממש הקדוש ברוך הוא, רק האיש שלה. זה איזושהי התקדמות, אבל זה לא הסוף הדרך. ויום יבוא, ואחרי 36 יום, או אחרי 66 יום, אז היא תגיע אל המקדש, של ירושלים, אל השם. יש כאן תהליך של איזה עלייה לרגל. אבל זה בדיוק התהליך של ספירת העומר. כי בספירת העומר יש לנו שלוש תקופות. התקופה עד קציר העומר, שהחדש אסור. ואחר כך, 16 בניסן, קציר העומר, העומר מתיר את החדש במדינה, לא במקדש. החדש לא יכול להגיע אלא לשולחן של היהודים. הדגן יכול להגיע, אפשר לאכול אותו בשולחן של היהודי, החולין, אבל עדיין לא למקדש. ואז יש תהליך של ספירה, 49 יום, היום 13 יום, שבשבוע אחד ושישה ימים לעומר, יסוד שבגבורה, לא ישכוח, מי ששכח, יש עוד שתי דקות, אוקיי? ואנחנו בתהליך, ובסוף, בסוף ביום החמישים, הדגן עולה להשם. כלומר, שלושה חלקים להיסטוריה. בהתחלה ההיסטוריה היא במצב של ריחוק מהשם, אחר כך יש תהליך של קרבה, זה תהליך שהוא משהו יותר של חולין ו... אבל מתקרבים, עולים, אבל עדיין זה לא התיקון השלם, ואז משהו יותר אלוקי. אחרי ספירת העומר, העולם צועד במדרגה אלוקית. ואנחנו סופרים את המעבר מהמצב השלילי, שלפני קציר הדגן, לבין המצב העילאי, למה אנחנו סופרים? לא נקרא ספירת העומר, זה לא השיעור. אבל זה מה שקורה פה. האישה יוצאת מהטומאה הקשה, עוברת למצב שהיא מתאחדת עם בעלה. וההתאחדות עם בעלה זה בדרך להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. שהוא בעלה אמיתי. יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס, חתן הכלה. קודם כל יש את החתן הפרטי שלה, זה האיש שלה, היא מתאחדת איתו ביום השמיני. ואז כשהיא מגיעה אל היום ה-40, אז היא מתאחדת עם מה שנקרא הבעל, הקדוש ברוך הוא, שהיא עוד יותר גבוה. היא, זה כנסת ישראל. זה, יש כאן כמה שלבים. והיא זה גם האישה הפרטית. אוקיי, שבואו נתקדם עוד טיפה. הגאולה הזאת, אני יודע שאני קצת מדבר ככה בזורק דברים, אבל קצת, נותן לכם כל מיני אופקי מחשבה פה, בסדר? יוצא בעצם שטהרתה של האישה היולדת מרמזת לתיקון המציאות, תיקון הבריאה. הנה, האישה בהתחלה, האישה שהיא מייצגת עכשיו את הבריאה, הבריאה השבורה, השברון הזה ממשיך 7 ימים, ואז מתחיל תיקון. שלב א', היא ניתרת לבעלה. ואז אחרי שהיא מצאת איתו עם בעלה, היא סופרת איזושהי ספירה, היא מתעלה ומגיעה לירושלים. אוקיי. עכשיו, התהליך הזה, התהליך הזה של ההתעלות, יש הבדל. בין לידת זכר לידת נקבה. אני אסביר את זה בשתי צורות. צורה ראשונה שהתורה רומזת לזה כאן. כי יש פה שאלה גדולה. מה הנושא של הפרשה, תגידו לי אתם? תן כותרת לפרשה. תורה מתארה זה כללי מדי. יותר ספציפי, יש פה עוד תורות ותארות בהמשך. מה? המצורה. אנחנו לגדל המצורה, אנחנו ביולדת. תורת היולדת. לא, בכלל לא בצורה. בהמשך. לא, לא הפרשה כולה, הפרשייה, הבנתי, הבנתי אותך, הבנתי אותך. הפרשייה הזאת, תורת היולדת, נכון? טומאה של יולדת, זה הנושא. אז למה כתוב פה הפסוק, הוא ביום השמיני מול בשר עולתו? מה זה, התורה היא, התורה היא מה שנקרא בלשוני, איך אני קורא לבחור שעוזר לנו לתת לוזים? לוזר, ככה אני קורא לו. אז האם התורה היא לוזרית? כאילו, התורה צריך עכשיו לשים לי לוז. אני לא לשכוח, מה היא גבי? ביום השמיני, אם שכחתם, עסקים פה בתורת היולדת. אבל דרך אגב, נזכרנו שיש מצווה, ביום השמיני, מצווה של יולדת, שים לי פרשת לך לך, שים לי... מה זה קשור לפה? אולי גם תזכיר לי שצריך ללכת לטיפת חלב ביום ה-14. אני יודע, זה שונה, זה מצווה וזה... בסדר, מה זה קשור לפה עכשיו? ברור שהפסוק הזה הוא ביום השני, מה הבשר עולתו, הוא בעצם יוצר לנו משהו שהוא לא שווה בין לידת זכר ללידת נקבה. זאת אומרת שבלידת זכר יש כאן איזו התערותא דילטטא. אנחנו בעצם נכנסים לתוך תהליך, 7 ימים של טומאה. כלומר, שלב ראשון של טומאה חמורה, שלב שני של עיכוב, השהיה מסוימת, מתחילת התערות, עד שמגיעים אל השם. בשלב של הזכר יש כאן איזה מין קפיצה. למה יש פה קפיצה? כי ביום השמיני מול בשר עולתו. כאילו התורה רומזת שכאן נעשה כאן איזשהו מעשה שנקרא לו התערותא דילטטא. למשל, למה הדבר דומה? לגאולה. איך הגאולה מגיעה? יש שתי אפשרויות. או ברבות הזמן. מה אתה אומר? כמעט ברבות הזמן, עידן, עידן ועידנים וחצי, כמו שאומר דניאל. כל מיני. או בבת אחת. לא, אני אומר משהו אחר. אני לא ממש איתה של בבת אחת. אני לא ממש איתה של בבת אחת.
זה קשור גם למשיח בן דוד למשיח בן יוסף, והגאון מבינה,
והזמן זה כבר עבר, לא? לא, יכול, יש כל מיני דברים, יש כל מיני דברים, אתה צודק, אבל לא נכנס לכל הפרטים האלה, רק אני אומר, או שזה בא כמעט, או שיש התערותא דילטטא. ואם אנחנו לא נעשה כלום, הגאולה תהיה? כן. אבל איך היא תהיה? היא תהיה באריכות הזמן, באיסורים קשים, וזה וזה. ואם אנחנו נעשה מעשים, אז אנחנו נקרב את הקץ. זאת אומרת שכשיולדת זכר, אז היא כאילו עושה מעשה. המעשה שהיא עושה, הוא בעצם מצמצם בחצי את התהליך הארוך של הנקבה. לכן, ביום השני, מול בשר עולתו, זה כאילו הסיבה, כי נעשה כאן איזה מעשה של מאמץ להתקרב. אבל עדיין צריך להסביר מה, למה דווקא בזכר יש. אז אולי בנקבה גם יהיה איזה מעשה כזה. וכך אנחנו שוב נכנסים למושגים הפנימיים של התורה. כאשר אישה יולדת זכר, היא יולדת נשמה של זכר. נשמה של זכר זה נשמה שהיא קרובה לבורא, כי היא שייכת לספירת התפארת. וכאשר אישה יולדת נקבה, היא יולדת נשמה שקשורה יותר לבריאה. כיוון שנשמה של נקבה זה נשמה שמחיה אותה ספירת המלכות. זאת אומרת, שכאשר היא יולדת זכר, אז היא... זה לא לגמרי ללדת. הרי ללדת זה להביא חיים. אבל זה כמו, אני יודע מה, תכף משל, זה כמו... הבעדה אומר לילד שלו, גדלת מספיק בבית, הגיע הזמן שתצא ותבנה לך בית משלך. אז יש ילד אחד שהוא נורא רוצה להתקשר לאבא ולאמא ולבית. הוא לא רוצה להתרחק מההורים, והוא מפחד, והוא בעצם מרגיש קשר להורים חזק. אז מה הוא עושה? הוא בונה בית ברחוב של ההורים. הוא ממשיך להתפלל בבית כנסת של אבא, ממשיך זה. אבל יש אחד שהוא אמיץ, והוא מה שנקרא מפתיע את ההורים שלו. והם גרים באשדוד, והוא הולך לגור במקומות מאוד רחוקים, חיפה. שמעתי פעם על חיפה? איפשהו, אי שם, ליד מטולה. כן? אז ככה חושבים הדרומיים. אז בקיצור, מי יותר גבר? יש לך לגור בחיפה, במטולה. לא ליד ההורים. אז מי יותר גבר פה בסיפור? הנקבה. אם אתה, אם את יולדת זכר, ילדת נשמה שהיא עדיין מאוד אלוקית, קרובה לקדוש ברוך הוא. מבחינה רוחנית פנימית, זה לא אומר שהבנות יותר צדיקות מהבנים, אבל מבחינה, בדרך כלל, אבל מבחינת הנשמה הזאת, הנשמה שקשורה אל המשפיע, אל הבורא, ולא אל, אל השפע, אל האור, ולא אל הכלי. כשאתה יולד, כשיולדת נקבה, יש לך נשמה שקשורה יותר אל הכלים. מושגים רוחניים. ולכן, וזה מרמז על מקום יותר רחוק מהאלוקות, ולכן התיקון הוא הרבה יותר, התומעה יותר ארוכה, והתיקון הוא יותר ארוך, אבל התיקון הוא יותר גדול, הוא יותר עמוק. נגיד, ניתן איזשהו משל לדבר הזה, שהגאולה של בית שני, או אפילו בית ראשון, הייתה גאולה מהירה. כמה היה בין בית ראשון לבית שני? 70 שנה. מה זה כלום? באמת הגאולה הייתה לא משהו. אבל הגאולה שלנו היא אחרי כמה שנים, כמאמר המשוררים, 2000 שנות גלות. אנחנו מבחינת גאולת הנקבה. וגם הלכנו רחוק, וגם, זאת אומרת, יש כאן תהליך יותר ארוך, כי מדובר בלידה של משהו שהוא במבט ראשון לוקח את הקדוש ברוך הוא למקום יותר רחוק. עכשיו, ולכן, אנחנו מבינים שבעצם, כל מה שהסברתי עד עכשיו, הבנו עכשיו למה יש הבדל? עכשיו, כל מה שהסברנו עד עכשיו, זה לקחנו בעצם את הסיפור של האישה היולדת, ואמרנו שמשתקף, משתקף בסיפור הזה, סיפור של עולם ומלואו. איך, למה דווקא זה משתקף בלידה? וזה אני אסיים. זה שהוא קצת קשה. אני אסיים מוקדם. לידה זאת, זאת בריאה. שאישה יולדת היא מדמה לקדוש ברוך הוא שבורא את העולם. אני קורא לכם פרק בתהילים שאתם אומרים אותו בשבת בבוקר בתנאי שאתם מגיעים לתפילה. הזמן. וככה נאמר בפסוקי דזמרה של שבת. תפילה למשה איש האלוקים. אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. כלומר, מעון אתה היית לנו בדור ודור. זאת אומרת, לפני שנברא העולם, אתה היית המעון. אצלך היינו. היינו בעולם האצילות, אצלך. מעון אתה היית לנו. בטרם הרים, מה קרה להם? נולדו. הנה הפרק בתהילים שאומר לנו מפורש שהבריאה זה לידה. בטרם הרים, יולדו. ואז מה קרה? ותחולל ארץ ותבל. לחולל בתנ"ך זה ללדת. הידעת את לדת יעלי סלע, חולל איילות, תשמור, פסוק באיוב, ללדת ולחולל, זאת מילה נרדפת בתנ"ך. חולל איילות במזמור לדוד, אבו להשם בני אלים, נכון? ותחולל ארץ ותבל. הקדוש ברוך הוא ילדת, חוללת את הארץ ואת התבל. ואז מה קרה כשחוללת ארץ ותבל? תשב אנוש הדקה! זרקת אותנו לעולם של, שנברא מעולם האצילות שבה היינו שרויים בתוך הרחם האלוקית. ילדת אותנו ונזרקנו לתוך עולמות בריאה, יצירה, עשייה, תחתית עולם העשייה, הרחק הרחק ממך. זה מה שקורה בלידה. מה יותר טוב, להיוולד או לא להיוולד? לא להיוולד. מתנני, אומר איוב, כערכי קדם, אלה הימים שהוא היה שרוי ב... להיות בתוך הרחם. נפלא. עכשיו אנחנו הולכים עוד מסכת סוכה. זה חזרה אל הרחם. להיות בתוך הרחם זה להיות מצב אילאי, פילאי, נשמתי. יש המון מה להעריך במצב של הרחם, לא עכשיו. אתם יודעים מה זה הרגע הזה שאתה יוצא מהרחם? אתם לא זוכרים את זה? זה רגע קשה ביותר. זה הרגע שבו השליחו אתכם מעולם האצילות אל עולמות בריאה, יצירה, עולמות בריאה, יצירה, עשייה, היו כנראה בתעלת צוואר הרחם. ואז נזרקתם לתוך העולם הזה. וזה כאב. אם לא היה חטא אדם הראשון, המעבר בין העולם הזה לעולם הבא היה נעים. העולם הזה היה מאיר את אור העולם הבא. העולם הזה היה כלי פשוט העולם הבא. אז המעבר מעולם הבא שהוא הרחם אל העולם הזה היה נעים. הכאב הגדול זה בגלל שהעולמות לא מחוברים. והעולם הזה הוא, יש בו הסתר של השם. והקדוש ברוך הוא אומר, ותשב בנו של דקה, עד כאן. נגמרה הלידה של העולם, ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? ותאמר, שובו בני אדם. ועכשיו מתחיל לתחיל התיקון. מתחילים לחזור אל השם. היולדת הולכת וחוזרת אל השם. בתהליך. יש תהליך זכרי, שאולי, אם התאגות הדילטטה, והוא מאוד רציני, אבל הוא מאוד מהיר. זה סימן שלא מדובר עדיין בסיפור האמיתי. ויש תהליך של לידה של נקבה, שהוא תהליך שמרמז על תיקון עולם עמוק יותר, רדיקלי יותר, ארוך יותר ממילא. ולכן, הפרשה מחולקת. זאת אומרת שהפרשה הזאת מרמזת על תיקון עולם ומלואו. נעצור כאן. תודה רבה. למקשיבים ולמקליטן. יש תקליטן ויש מקליטן.
רגע, ועכשיו הוא אומר לי פה 42, לא יודע.